אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת שתי פרשיות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. פרשת אחרי מות מפרטת לנו את עבודת כהן הגדול ביום הקדוש ביותר בשנה, ביום הכיפורים, בבית המקדש ובבית קודשי הקודשים. מתי הוא לובש בגדי זהב, מתי בגדי לבן, מתי הוא פושט בגדיו, יורד וטובל, עולה ומסתפק, מזה שבע הזעות, אחת למעלה ושבע למטה. עבודה נפלאה, פעם בשנה, שכל מי שהיה רואה את הכהן גדול בעבודתו, היה מקבל ומתמלא במורה גדול וגילוי שכינה. כל עם ישראל מכל קצוות הארץ היו מגיעים לבית המקדש לחזות בעבודת הכהן הגדול שדומה למלאך, לראות את עבודתו ולקבל ולספוג יראת שמיים ואנרגיה רוחנית לכל השנה כולה. בדיוק בשבועות אלו אנחנו עסוקים במסכת יומה הנפלאה שעוסקת ומבארת בבירור ובפרטות את כל מעשה עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. איזו זכות נפלאה לראות את זה. איזו התעלות מיוחדת היו מקבלים. היה אדם אחד שהיה מפסיד את כל התהליך. האיש העיתי. המשנה מספרת שכשהיה לוקח האיש עיתי את השעיר, את העז, לעזאזל, לזרוק אותו, כביכול החלק של השטן, היו מלווים אותו יקירי ירושלים. כך אומרת המשנה ביומה, פרק ו', משנה ד'. זהו כינוי מאוד מיוחד, יקירי ירושלים, אנשים יקירים. לא נתקלנו בביטוי כזה בכל המשנה כולה. וכל זאת למה? היו קבוצה של גדולי ירושלים, אנשים מיוחדים, שהיו מבטרים על הצפייה בכהן הגדול שפניו כפני מלאך. היו מבטרים על הראייה של חוט השני, החוט האדום, שהיה תלוי על הכניסה לבית המקדש, שהיה נס נפלא, שהיה מתהפך ללבן. וכל עם ישראל היו יודעים שנמחלו אבונותיהם. היו מבטרים על הנס הזה. לא היו נמצאים שם בשעה שהיה הופך ללבן. היו מבטרים על הראייה של הכהן גדול יוצא בשלום מן הקודש. יום הצום, יום הכיפורים, יום התפילה, יום התשובה. במה הם היו עסוקים? בללוות את האיש האיתי, את האדם הבודד ביותר עלי אדמות. את האיש הזה שהולך אל עבר הלא נודע, אל עבר הישימון, אל עבר מדבר, שממה, לצוק, נידח, ללכת ולזרוק שם את השעיר. התחושה היא לא נעימה לאותו אחד. הם היו מלווים אותו ועושים סוכה. לאורך כל הדרך עושים סוכות, כמין ביטנים כאלה, שממקום למקום, מביטן לביטן ומסוכה לסוכה, היו מלווים אותו קבוצה עד לצוק המשונן שבפאתי מדבר יהודה. אלה, כאלה אנשים נקראים יקירים. אנשים שמוכנים לוותר על הרגעים הנעלים ביותר שלהם, להקריב מההתעלות הרוחנית שלהם, על מנת לארח לחברה, לאדם בודד. זוהי הגדרה של אדם יקר. ישנו סיפור ששמעתי אותו, הפליא אותי מעוצמת וגודל החסד שבסיפור הזה. ליל יום הכיפורים בישיבת רדין, אחרי שסיימו את התפילה המרגשת, הצעקות עד לב השמיים, הבכי והתחנונים, ההתוועדות והווידויים, ישבו ולמדו קצת ממסכת יומה, וכל אחד פרש למנוחת לילה של ליל יום הכיפורים, עד שיקומו מוקדם בבוקר לעבודת היום למחרת. בפעתי בית המדרש החשוך יושב הבחור המבוגר ביותר בישיבת רדין. בחור שעדיין רווק. בחור שכשהיה צעיר מאוד הוא חלה במחלה שאומנם הוא החלים ממנה, אבל השאירה על גופו סימנים שבעבורם נדחו כל הצעות השידוכים שלו. בודד וגלמוד, אין לו אדם בעולם שהוא יכול לפרוק אצלו את הקשיים והתסכולים שלו. אז במשך כל השנה כולה, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, היה יושב ולומד ומוציא את כל הקושי שלו בלימוד התורה שהייתה מגינה ומשמחת אותו. אבל כשמגיעים הימים הנוראים, כל אחד מתכנס בתוך עצמו, כל אחד מפשפש בעצמו, ואז המחשבות הקשות מתחילות ומתגנבות אל הראש. אז בראש השנה הוא יתאמץ לשמוח, תחילת השנה, סימן דמילתא, בן אדם ששמח בראש השנה ישמח כל השנה, התאמץ מאוד וברוך השם שרד את היום. אבל כשהגיע יום הכיפורים, הסתיימה התפילה, יושב לבד בבית המדרש החשוך, ובליבו יש גם כן חושך. לפתע, מתיישב ליד אותו בחור, אדם זקן, יושב ומתחיל לדבר איתו. מי הוא אותו אדם הזקן? ראש הישיבה, רבם של כל בני הגולה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, החפץ חיים בכבודו ובעצמו מתיישב לדבר איתו. לא דיבורי מוסר, לא דיבורי נחמה, פשוט שיחה בין שני חברים. יושב החפץ חיים ומתחיל לספר לו איך הוא התייתם בגיל צעיר ולמד לבד בעיר הגדולה, איך הוא ברח מהמשכילים שניסו לצוד אותו, איך הוא רעב ללחם, איך הקדוש ברוך הוא שמר עליו בכל מיני מצבים, איך הוא התחתן עם מישהי שגדולה ממנו בכמה שנים רק בשביל לרצות את האבא החורג שלו, איך החותן, השבר, לא עמד בהתחייבויות, איך הכל עבר עליו, איך הכל עובר עליו והוא בר חלוף. והנה אומר לו החפץ חיים, תראה אותי, כל העולם הזה עובר. בסופו של דבר, הלימוד שלנו, מה שאנחנו מחזיקים ביד, כך יושב החפץ חיים, יושב ומספר לו, משוחח איתו כמו שני חברים, עד שלאט לאט עלה חיוך על שפתותיו של אותו בחור מבוגר, אותו בחור שישב בצער. זה חסד אמיתי. ליל יום הכיפורים, כל אחד רץ לאגור כוחות, כל אחד עסוק בעבודה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל החפץ חיים, מלך החסד, כרגע מעשר מהזמן שלו ונותן אותו למי שזקוק. זהו חסד אמיתי. כיוון שהזכרנו את האיש האיתי שלוקח את השעיר לעזאזל, אומרים חז"ל שאותו אדם שהיה לוקח את השעיר לעזאזל, השם ישמור ויציל, לא היה משלים את שנתו, היה נפטר באותה השנה. ובגלל זה קראו לו איש איתי, מסביר החזקוני, איתי מלשון זמני. אדם שזמנו קצוב. בגלל זה חכמים ידעו לחשב מי האדם שבאותה שנה בלאו הכי ימות, ולכן היו שולחים איתו את השעיר לעזאזל. וכאן נשאלת השאלה, במה חטא אותו אדם? בסך הכל הוא היה שליח לקחת את השעיר עם כל העבירות של עם ישראל ולהשליך אותו לעזאזל. למה מת באותו שנה? אותה שאלה אנחנו גם שואלים בפסח, בבדיקת חמץ. כשאנחנו בודקים את החמץ, עם הנוצה ועם הנר, לא זורקים רק את החמץ שאנחנו מוצאים, איתם ביחד אנחנו משליחים גם את הנר שאיר בחיפוש וגם את הנוצה שאספה את החמץ. במה הם חטאו? בסך הכל הנר והנוצה עזרו בחיפוש. למה הם צריכים גם להיות מושמדים כמו החמץ עצמו? התשובה היא פשוטה וברורה. בשמיים לא אוהבים את מי שמחפשים מומים בעם ישראל ומלווים שעירים שנושאים את אבונות עם ישראל. בשמיים מחפשים את אלה שמביאים וממליצים טוב על עם ישראל. מי ממליץ זכות? אדם זכאי רואה זכויות. אדם שהוא טוב, הוא רואה את הטוב ומפיץ את הטוב מסביבו. אז הוא רואה רק דברים טובים. חס ושלום, אדם שרואה ההפך, זה מעיד עליו, על עצמיותו, כמה שהוא מחוסר. בפרשת קדושים אנחנו קוראים את הפסוק שעליו אמר רבי עקיבא. כן, אותו רבי עקיבא שבזמן הזה, בימי העומר, מתו 24 אלף מתלמידיו, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו קוראים את הפסוק האלמותי, את הפסוק שהוא כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך. פרק י"ט, פסוק י"ח בפרשת קדושים. רבי משה לייב מסאסוב היה מבאר שכמו שבכל דבר גשמי ישנו כלל שעל ידו אפשר לבדוק ולחשבן האם החישוב הוא נכון, כך אותו דבר בנוגע לקיום התורה. איך אפשר לבדוק ולבחון את האדם? על ידי אהבת החברים. אם האהבה שלו לחבר היא אמיתית, גם אהבת התורה שבו היא אמיתית. זהו מה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול במה? בתורה. אם אתה אוהב אדם, אם אתה מעריך את החבר, אם אתה דואג לחבר שלך, זה כלל גדול בתורה. זה מעיד שהתורה שלך שלמה. זה מעיד שאתה מחפש את הטוב שבכל אדם. אתה מחפש ללמד זכות על כל אדם. זה מראה שאתה ותורתך היא השלמה. הפסוק אומר באותו הפרק, ולא תשקרו איש באמיתו. כמה זהירות אנחנו צריכים להיזהר ממידת השקר. הדבר היחיד שעליו נאמר להתרחק ממנו זה השקר. רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה נוהג לתת תעודות הוראה לתלמידים שלו רק אם הם עומדים לפני קבלת משרה או שליחות. אם היו צריכים לנסוע לחוץ לארץ או לקבל איזשהו משרה, תעודת הוראה, בשביל שהם יחזרו על הלימוד שלהם בכל זמן. והנה באמצע המלחמה, כשהישיבה, ישיבת פורת יוסף, ברחה מהעיר העתיקה לגאולה, לשכונת גאולה, אחד התלמידים היה צריך את התעודה, היה צריך לנסוע לחול. כשבא לפני הרב לחתום על התעודה, ראה הרב, רבי עזרא עתיה, שכתוב על התעודה, הנוסח שהיה מודפס על התעודה, החותם פה בתוך ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. חשב רבי עזרא עתיה שאם הוא עכשיו חותם על המסמך, על התעודה הזו, זה שקר, כי הוא לא נמצא בעיר העתיקה. חשב שוב והחליט שעם כל הסכנות, הוא ילך לעיר העתיקה וייכנס לבניין הישיבה, יחתום ויחזור. וככה עשה. בין הפגזים שנפלו על ירושלים הלך רבי עזרא עתיה לעיר העתיקה, ליד הכותל. שם חתם בשביל שהנוסח שעל תעודת ההוראה יהיה אמת ואמת בלבד. ואם פתחנו בסיפור על החפץ חיים, נסיים עם מעשה דומה על החפץ חיים. פעם אחת הוא הוזמן לדרוש באיזה מקום, כשהגיע ראה שכתוב במודעות שידרוש הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מרדין מחבר ספר משנה ברורה על השולחן ערוך. אורח חיים, חושן משפט. הוציא הרב את העת מכיסו וכתב בקטן על המודעה, לעת עתה יצא רק חלק אחד עד סימן קוף כף חט, ובעזרת השם יתברך במשך הזמן יצא על כל אורח חיים, על כל שאר החלקים שבחלק אורח חיים שבשולחן ערוך. אנחנו רואים כמה גדולי ישראל נזהרו וברחו מהשקר. ומידת האמת היא דו צדדית, היא גם פנימית, האדם כלפי עצמו. אדם שיש לו את מידת האמת הפנימית שלו, הוא יודע בכל זמן ובכל מצב מה הוא צריך לעשות. יש לו את המצפן האישי. אדם שיושב והוגה בתורה, אדם שתורתו הופכת אותו למשהו טוב יותר, כמו זו שמעידה עליו כלל גדול בתורה. אדם שבורח מהשקר שסובב את סביבנו, זה אדם כזה שידע לשבת עם חבר ברגע של מצוקה, גם אם זה הזמן הכי חשוב, כי עכשיו מה שבאמת חשוב זה למען השני. זה הפסוק שמביא לנו בתחילת הפרשה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. אותם כתוב בלי וב, כמו אתם, כותב בעל דגל מחנה אפרים. אותיות המילה אתם זה אותו דבר כמו אותיות המילה אמת. מי שעושה את האמת ליסוד חייו, מודה על האמת, מדבר אמת בלבבו, הולך בדרכי אמת, יודע באמת תמיד מה לעשות, מובטח לו שיתקיים בו וחי בהם. ההפך הגמור של אותו האיש הייתי, סגולה מובטחת לאריכות ימים ושנים. פתחנו בחסד וסיימנו באמת. אומר דוד המלך בתהילים, חסד ואמת נפגשו. מבאר לנו רש"י הקדוש שם על המקום, שיהיו ישראל דוברי אמת, ומן השמיים יפגוש בהם החסד. יהי רצון שנזכה לעבוד על מידת האמת הפנימית שבכל אחד מתוכנו, שנדע לראות רק את הטוב בחברים, שנדע לעשר מזמננו בזמנים הנכונים למי שצריך, ואז יפגוש בנו החסד, החסד שאנחנו נפיץ והחסד שיבוא עלינו משמיים. שבת שלום ומבורך.